אנחנו אוחזים בשבועות האלו, בשבועות שקוראים בתורה את הפרשיות ואת חנן, עקב וראה. קראנו כבר את ואת חנן ועקב, עכשיו בעזרת השם נקרא ראה. זה הפרשיות שבהם מוזכר מצוות הדבקות בהשם יתברך. יש חמישה פסוקים בתורה שהתורה מצווה על הדבקות בהשם יתברך. תכף נסביר בלי נדר מה זה, אבל דבר ראשון נקרא בלי נדר את הלשונות שהתורה כותבת בזה. בפרשת ויתחנן, זה כולם בחומש דברים. המצווה של הדבקות בהשם כתובה בתורה רק בחומש דברים. בחומש דברים עצמו גם לא בכל הפרשיות, רק בארבעה הפרשיות. ויתחנן פעם אחת, בעקב פעמיים, בראה פעם אחת ובניצבים פעם אחת. בארבעה פרשיות זה כתוב. יש 11 פרשיות בחומש דברים. יש בתורה כולה 50 וכמה פרשיות בחומש דברים. 11, רק בארבעה מתוכם כתוב את זה. וכך כתוב. בפרשת ויתחנן פרק ד' פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מקום שני בפרשת עקב פרק י' פסוק כ', את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. פרשת עקב, עוד פעם בפרק י' פסוק כ"ב, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. בפרשת ראה פרק י"ג פסוק ה', אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. ובפרשת ניצבים פרק ל' פסוק כ', לאהבה את האדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו. כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, יצחק וליעקב לתת להם. אז זה חמישה פסוקים שהתורה מצווה על הדבקות. בראשון שבהם, בפרשת ויתחנן פרק ד' פסוק ד', הסימן לזכור, ד' ד', המילה דבקות מתחילה באות ד', אז פרק ד' פסוק ד'. שם יש רק על זה מדובר. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. בשאר ארבעה מקומות שזה מוזכר, זה מצורף לעוד מצוות, ליראת השם, לעבודת השם, לכמה דברים אחרים. אבל בפסוק הזה, זה כתוב בזה לבד. מהי הדבקות? מה הכוונה של הדבקות? יש בזה כמה וכמה פירושים בחז"ל ובראשונים, אבל אנחנו נקרא עכשיו בלי נדר את לשונו של הרמב"ן בפירושו לתורה בפרשת עקב, שהוא כותב ככה, שתהיה זוכר, מסביר מה זה הדבקות, שתהיה זוכר את השם ואהבתו תמיד, לא תיפרד מחשבתך ממנו, בלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, עד שיהיו דבריו עם בני אדם בפיו ובלשונו, וליבו איננו עמהם, אבל הוא לפני השם. ויתכן באנשי המעלה הזאת שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים, כי הם בעצמם מעון לשכינה. מה כותב לנו כאן הרמב"ן? הדבקות בהשם פירושו של דבר המשיכה הנפשית המחשבתית אל השם. אפילו כשהוא מתעסק בדברים אחרים, הבן אדם מדבר עם אנשים, הראש שלו לא איתם, הראש שלו בהשם יתברך. ואומר הרמב"ן שהדבר הזה מעלה את הדרגה של האדם לדרגות עליונות מאוד מאוד, עד שהוא כותב ויתכן באנשי המעלה הזאת שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים. זאת אומרת שחלקים מהנשמה שלהם עולים למעלה למקום גבוה מאוד עוד בחייהם. ואומר על זה הרמב"ן שמי שהולכים בדרך הזאת הם זוכים למדרגות נוראיות מאוד. הוא כותב שאליהו הנביא, שאנחנו יודעים שעלה חי לשמיים, כתוב בתנ"ך בספר מלכים פרק ב', ספר מלכים ב' פרק ב', שאליהו הנביא עלה חי לשמיים, וכך כתוב גם בחז"ל על חנוך, הדור השביעי מהאדם הראשון. אומר הרמב"ן, מכוח ההתנהגות הזאת הם זכו לזה. הם היו מדביקים את המחשבה חזק מאוד בהשם יתברך. וזה מה שהיה מביא להם את ה... זה מה שהביא להם את הזכות לעלות חיים לשמיים. ואומר הרמב"ן, באיגרת הקודש, שמודפסת בספר שירי קדושה של רב חיים ויטל בחלק הרביעי, שהוא כותב, ואמסור לך מתנה גדולה בסוד המחשבה. אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, היה בן עזאי, הוא היה מחכמי המשנה והגמרה, יושב ולומד, והייתה אש בוערת מסביבו. ורבי אליעזר בן אורקנוס, מחכמי המשנה, היה יושב ודורש, וקרני אור היו יוצאים ממנו. אם הוא היה נמצא במקום חשוך ולומד, האש שהייתה מהירה ממנו, קרני האור שבאים ממנו, היו מהירים את כל האזור. היה אפשר לקרוא ספר לאור הזה. אפילו בלילה שאין שום ירח, שום דבר. איך זה עובד? איך זה נהיה? אומר הרמב"ן, שהנשמה יש לה שורש למעלה בשמיים. כל יהודי יש לנשמה שלו, מלבד החלק של הנשמה שנמצא בתוך הגוף שלו, יש חלק עליון שנמצא בשמיים. וכשהאדם מרכז את המחשבה בהשם יתברך בצורה חזקה מאוד, אז הוא מתעלה, ואז מתברך השורש של הנשמה שלו בשמיים, ומושך משם שפע לעולם הזה. ואז האדם מקבל כוחות לעשות ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. ממשיך הרמב"ן ואומר, אנחנו בתפילה אומרים בתפילת 18, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מה הכוונה? שאברהם, יצחק ויעקב היו דבוקים בהשם כל הזמן, עד שהוא היה נקרא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ואומר הרמב"ן, שהכל כדאי לעשות כדי לזכות לדרגות האלו. זה הדרגות הגבוהות ביותר. ואומר הרמב"ן, שאנשי הרוח הקודש, כשהיו עושים את הדברים האלו, לפעמים היה תופס אותם התרגשות נוראה, רעדה חזקה. והוא מכוון לרמוז לפסוקים בספר דניאל, פרק י' פסוק ח', כתוב, כשדניאל קיבל שם רוח הקודש גדולה, ואני נשארתי לבדי ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. הוא גם מרמז לפסוק בספר איוב, בספר איוב פרק ד', ספר איוב מסודר בצורה כזאת, שבאו חברי איוב, באו אליו ודיברו איתו דברים חשובים. אז אחד מהם קראו לו אליפז התימני. תחילת הדברים שלו כתובים בפרק ד' מספר איוב. הגר"א מווילנה לומד שהכוונה לאליפז הבן של עשיו. שעם כל זה שהוא היה בן של עשיו הרשע, אבל כיוון שהוא למד אצל יצחק אבינו, אז היה לו דרגות גם כן, דרגות גבוהות. אז כתוב שם בספר איוב פרק ד', פסוק י"ב והלאה, ואליי דבר יגונב ותיקח אוזני שמץ מן הוא. מסביר רש"י, כיוון שהוא לא היה מהצדיקים של עם ישראל, אז הוא היה מקבל את זה, את הרוח הקודש שלו, כמו משהו גנוב, לא בצורה רשמית מסודרת. זה היה ככה מאחורי הפרגוד, היה מצליח להקשיב לדברים. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד קרני ורעדה, ורוב עצמותיי הפחיד. בשעה שהרוח הקודש שורה על האדם, פחד קרני ורעדה, ורוב עצמותיי הפחיד. ורוח על פניי יחלוף, תסמר שערת בשרי. יעמוד ולא אכיר מראהו, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וכל אשמע. כל זה הקדמות שאומר אליפז למחזה שהתגלה אליו, שאותו הוא סיפר לאיוב. אז אומר הגר"א בביאור הגר"א לתנ"ך, שפה מרומז כל הסודות של רוח הקודש. אני אקרא בלי נדר את הלשון של הגר"א, על הפסוקים האלו שבאיוב אומר הגר"א. כי אין הנבואה באה כי אם על ידי שני דברים, והם על ידי טהרת המחשבה וגודל ההכנה, והשני הפרישות וההתבודדות. דהיינו אומר הגר"א, שיש שני דברים שהיו מרכזיים מאוד בהשגת הנבואה: טהרת המחשבה וגודל ההכנה. הוא מתאר את המחשבות שלו ואת המעשים שלו. והשני הפרישות וההתבודדות, ניתוק מענייני עולם הזה. אבל בעלי החלומות, ההכנה שלהם היא על ידי שהם חושבים על החלום, ואז בשינה זה ההתבודדות שלהם. הנביא זה בצורה אחרת הולך. הנביא בהקיץ עושה את כל הפעולות שמביאות את הנבואה. ממשיך הגר"א ואומר על פסוק י' ד', פחד קרני ורעדה, דממה וכל אשמע. כאן נכלל כל סתרי ענייני נבואת החוזה ואופניה. אומר הגר"א שיש פה סודות גדולים בפסוקים האלו. איך להגיע, איך פועל נבואת החוזה. אז נראה שוב בלי נדר את הפסוקים האלו, שאומר הגר"א שהם כל כך חשובים להבנת הדברים. ואליי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מנו, בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד קרני ורעדה, ורוב עצמותיי הפחיד, ורוח על פניי יחלוף, תסמר שערת בשרי, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וכל אשמע. מה הכוונה? האדם מחבר את עצמו להשם יתברך בחיבור נורא ואדיר חזק מאוד, עד ששורה עליו השראה אלוקית. אומר האור החיים על התורה בפרשת החרמות, ההשראה האלוקית הזאת עלולה לזעזע את הגוף. אבל לא צריך להיבהל מזה, זה ככה דרך של זה. ואז האדם זוכה לאורות אלוקיים על טבעיים. לא כל אדם יכול לעסוק בזה, אבל לפחות להכיר את הדברים, איך הם עובדים, זה חשוב מאוד. אז נחזור ונסכם בלי נדר את הדברים. יש לנו מצוות דבקות בהשם. היא נזכרת בתורה בחמישה מקומות, כולם בחומש דברים. הראשון בפרשת ואתחנן, פרק ד' פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. האחרים עוד ארבע פעמים שהתורה אומרת, ובו תדבק ולדבקה בו, ובו תדבקון ולדבקה בו. זה עוד ארבעה לשונות שהתורה כותבת לנו בפרשיות עקב, ראה וניצבים. ובו תדבק ולדבקה בו, ובו תדבקון ולדבקה בו. אבל במקום הראשון שהתורה כתבה את זה, התורה נתנה לנו תוספת דברים שיעזרו לנו איך לבצע את זה. בארבעה פעמים האחרונות מתוך החמישה, התורה כותרת את זה כציווי, ובו תדבק ולדבקה בו, ובו תדבקון ולדבקה בו. אבל בפעם הראשונה התורה מלמדת אותנו סודות גדולים בזה. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, מלמדת אותנו התורה, בשעה שהאדם מדביק חזק את מחשבתו בהשם יתברך ומקבל תוספת חיות, הוא מקבל עוצמה באותה שעה. יש פסוק בתהילים פרק למדו פסוק י', כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. כשאדם מחבר את עצמו להשם יתברך, זה מוסיף לו חיים וחיות. זה נותן לאדם עוצמה רוחנית גדולה מאוד. אלא מה יאמר האדם? נכון, אבל לא עליי. אתה לא יודע במה נפלתי. אתה לא יודע כמה אני מנותק. אומרת לנו התורה, לא, כולכם, זה נכון על כולם. אומר אדם, אולי כשהוא יגיע לגיל 80, הוא יהיה רחוק מהתאוות. אומר התורה, לא, היום, כל יהודי מישראל ללא יוצא מן הכלל. וכל יהודיה מישראל ללא יוצא מן הכלל. בשעה שמכוונים לחבר את הנשמה להשם יתברך, באור רוחני מהשם יתברך וחודר לתוך הנשמה, וכשמכוונים את זה יותר זמן, אז באורות יותר חזקים, וזה משנה את כל העוצמה של הבן אדם. וזה כלול במילה חיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים. מה זה כולכם? שלא תחשוב, עליי זה לא הולך, לא, זה גם עליך. שלא תחשוב, בגיל 80 אומרת לנו התורה היום, אבל איך ייתכן? אם אתה בא לאדם שכל ימיו עסוק בעבודת השם, מתנתק מהרע, ואתה אומר לו, כשאתה מדביק את עצמך במחשבתך בהשם, בא אליך אורות עליונים, בסדר? אבל אדם שהיה רחוק, מנותק, נכשל בהרבה דברים, איפה, מאיפה יבוא אורות האלו? התשובה היא, משל למה הדבר דומה? אדם אחד בא מאיזה ארץ פרימיטיבית, אי שם במקום רחוק מאוד, אין שם חשמל, אין שם שום מכשירים חדישים, שום דבר פרימיטיבי כמו לפני אלפי שנים. והוא עלה לארץ ישראל, הוא בא ללשכת העבודה, רוצה עבודה. אומרים לו, תלך לבניין של היישוב שאתה גר, לבניין של המועצה, אנחנו נטלפן להם, נגיד להם איזה עבודה לתת לך. הוא הלך לשם, אמרו לו, תראה, יש כאן תאורת רחוב, ביישוב יש 250 מנורות רחוב לכל האזור, שלא יהיה חושך בלילה. אז אתה צריך לבוא כל לילה בשעה 6 בערב לבניין של המועצה, ללחוץ על המתג, והכל נדלק. בשש בבוקר אתה בא, לוחץ על המתג, הכל נכבה. זה הכל. הוא אומר להם, רבותיי, אני לא יכול לקבל את התפקיד הזה. הוא שואל אותו, מה הבעיה? התפקיד הכי קל. הוא אומר לו, הוא לא למד אלקטרוניקה. הוא אומר לו, אנחנו לא מבקשים לך שאתה תייצר את המערכת, שצריך בשביל זה אחד מומחה לאלקטרוניקה. אנחנו מבקשים לך רק את המתג, תרים ותוריד, זה הכל. לא צריך בשביל שום ידע. הוא אומר, לא יכול להיות, מה, נלחץ על כפתור, ידלקו ברדיוס של קילומטר לכל כיוון, אז ידלקו מאות מנורות, איך זה יכול להיות? מה זה, בכישופים? מה זה, הוא לא מבין את זה, הוא לא למד אלקטרוניקה. לוקח מנהל המועצה, את היד שלו, מכה איתה את המתג, והוא הכל נדלק, מכה לכיוון שני, הכל נכבה. מה הפשר הדבר? לא ביקשנו פה עכשיו לייצר את החשמל. רק החשמל שכבר המציאו אותו, מצאו אותו לפני הרבה הרבה שנים, תשתמש בו. ובצורה הנכונה. אותו דבר, הנשמה. אדם אומר, איך אני אצליח להדביק את עצמי בהשם יתברך? ואם אני אצליח, איך אני אזכה לכל מה שכתוב שזוכים על ידי זה? איך זה יעבוד? הוא לא מבין את זה. גם אם לא היינו מבינים, אז מה שכתוב זה נכון, אבל הרבה מעבר לזה. המערכת קיימת, אתה רק צריך את המתגים ללחוץ. השם התברך כשברא את העולם וברא את האדם. האדם הוא תכלית הבריאה. והקדוש ברוך הוא נתן בו נשמה של האדם כוחות עליונים חזקים מאוד, עם יכולת להתחבר ללמעלה. האדם לא צריך לייצר פה את השיטה. השיטה קיימת. הכל מוכן, הוא רק צריך את המתגים לחבר. כשאתה בא ללמוד תורה, כשאתה בא לקיים מצווה, תרגיש, המצווה הזאת זה צינור רוחני שמחבר אותי להשם יתברך. בידינו הדבר, בידינו הדבר, זה הרבה יותר קל ממה שחושבים. הגמרא במסכת ברכות בדף ו' עמוד ב' אומרת על הפסוק, קרום זולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. מה הפירוש? אדם לומד תורה, אדם מתפלל להשם, זה עולה למקומות כל כך גבוהים, למקומות עצומים שאי אפשר לתאר, זה עולה. ואם בן אדם היה מבין את המשמעות של הדברים, עד אחד הדברים מגיעים, האדם לא היה מפסיק רגע אחד מלעבוד את השם ברך בכל לב ובכל נפש. כתוב בנביא בספר מלכים, מלכים ב' על אלישע הנביא, שהיה תלמיד של אליהו הנביא, ובימיו היה מלחמה בין מלך ישראל למלך ארם. מלך ישראל זה יהודים, מלך ארם זה גויים. ומלך ארם ניסה לשים מערבים למלך ישראל ללכוד אותו, אבל זה לא הלך. תמיד באותו כפי שהוא שם את המערב, בדיוק באותו יום מלך ישראל לא עובר שם. אז הוא הבין, יש פה איזה מישהו מרגל, מגלה לו את הסודות שלנו. אמרו לו, לא, אין פה שום מרגל. יש לצד השני, דיינו לעם ישראל, נביא, שהנביא הזה מלמד אותו את כל הסודות, הוא יודע את הכל. הוא אמר, הוא מוכרח ללכת לראות. מלך ישראל אמר, הוא מוכרח, מלך הרם אמר, הוא רוצה אם ככה להרוג את הנביא. הוא שלח צבא בלילה להרוג את הנביא. לא היה לו שכל להבין שאם הנביא יכול למלט את מלך ישראל מידו, על אחת כמה וכמה שהנביא יכול לנצל ממנו. הנביא היה בלילה בדותן, כך שם המקום שהוא היה, ואיתו היה נער. פתאום הנער רואה צבא גדול בא נגדם. הוא התחיל לפחד, לראות מפחד. אומר לו הנביא, אלישע הנביא, אל תירא רבים אשר איתנו מאשר איתם. אז הוא פחד, הנער של הנביא, והוא אומר לנביא, מה נעשה? אמר לו הנביא, אל תפחד, זה לא עוזר. ממשיך לפחד. הנביא אומר לו, אין לך מה לפחד, יש פה הער, כולם מלא מלאכים, מיליונים של מלאכים שבאו לעזור לנו. והנער עדיין רואה, כשהוא רואה את הצבא נגדו, את המלאכים הוא לא רואה. רק בעיניים של נביא אפשר לראות מלאכים. אלא אם כן הם מתלבשים בלבוש מסוים, רוחני, שלאפשר לראות אותם. אבל אותו הנער לא ראה אותם. ואז, מה עשה הנביא? אלישע הנביא התפלל. השם פקח נא את עיני הנער ויראה. ואז פתאום הוא ראה את מה שבאמת היה שם. בראייה רוחנית הוא ראה את זה. מיליונים של מלאכים שבאו לעזור להם. ובאמת, הם ניצחו את כל הצבא הגדול. אלישע היכה אותם בסנוורים, חוסר ראייה, ואז לקח אותם בשבי עד למלך ישראל, ורק שם ריפו אותם. מה שיש לנו ללמוד מוסר, אז כן מזה אנחנו צריכים לדעת, שכל פעם שאנחנו לומדים תורה, כל פעם שאנחנו מקיימים מצוות, יש מזה אורות גדולים, מיליונים של מלאכים נבראים מזה, הם מקיפים אותנו, רק אנחנו לא רואים אותם, אבל אם האדם מתבונן בזה, הוא ידע להעריך את הערך הגדול של כל מצווה שהוא עושה, את הערך הגדול של כל משהו של עבודת השם. מבואר באריזל, כשאדם לומד תורה, מכל מילה ומילה נברא מלאך. יתאר אדם לעצמו רבע שעה שהוא לומד תורה, כמה אלפים ורבבות של מלאכים שהוא ברא. אי אפשר לתאר. כל הבעיה שאין לנו עיניים לראות את זה, אבל אנחנו צריכים להאמין לדברי חז"ל שלימדו אותנו את זה. וכשאדם מסתכל על הדברים בצורה כזאת, יעשה חשבון כמה מגוחך הדבר, אם במקום ללכת ללמוד תורה, יש לו שיעור תורה כל יום בערב, פתאום מתחשק לו ללכת לאיזה בית קפה לפטפט, איזה הפסד שהוא מפסיד, הפסד שלא יצולה בפז ערכו. אז זה מה שיש לנו ללמוד מהדברים האלו, את החשיבות הגדולה לתת למעשים את הערך האמיתי שלהם, ולהבין את הדברים איך זה עובד. הנשמה שלנו מלבד הנשמה שיש בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, יש שורש לנשמה שמגיע למקומות עליונים גבוהים מאוד, ששם במקומות הגבוהים האלו הדברים הולכים בצורה אל-טבעית. וכשאדם מרכז את מחשבתו בהשם יתברך, אז הנשמה שלו עולה יחד עם השורש הנשמה למקום גבוה מאוד, ומקבל שם כוחות אדירים. אומר בספר מגיד מישרים, שכתב תורבי יוסף קארוץ הצל, מה שמלאך לימד אותו, שכשאדם הולך בדרך הזאת נעשים אצלו ניסים ונפלאות, כי הנשמה שלו חלקים ממנו עולים למקום גבוה מאוד, ומשם לוקחות אור, שם הנשמה לוקחת אורות עליונים נוראים מאוד, שמשנים לטובה את כל המצב של האדם. אז זה אנחנו צריכים בכל לב ובכל נפש לחפש תמיד, איך אנחנו מתקרבים להשם ברך בכל הכוח. אז נשתדל כולנו בלי נדר, אני מקווה להוכיח את עצמי יותר מאת כל מישהו אחר, מכאן והלאה, כמה שיותר זמנים ביממה לרכז את מחשבתנו בהשם יתברך, בתשוקה נפלאה, מתוך ידיעה, שהוא אבינו מלכנו, הוא בורנו והוא יוצרנו, וכמה שיותר נתרכז במחשבות האלו, החיים שלנו יותר מרוממים, נראה במוחש ניסים ונפלאות על כל צעד ושעל. כך מבואר באבן עזרא על התורה, שזה הסוד של עשיית הניסים על ידי הצדיקים. החיבור הנשמתי החזק אל השם יתברך ואל התורה הקדושה. השם יעזור לזכה כולנו כמה שיותר להתקרב לשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור לזכה כולנו לבניין בית המקדש ברבנו אמן, וביד משיח צדקנו ברבנו אמן.